הרב שמואל טל, בדברים שכתב להסביר את שיטתו האמונית והחינוכית לפני יום העצמאות, כתב פסקה אחת שגרמה לי למחשבות רבות, ואני מבקש לשתף את הציבור הן במחשבות והן בהצעת הפתרון. כותב הרב טל, העובדה שחלק גדול מהציבור הדתי אינו רואה סתירה בין המלכויות, כוונה מלכות השם, ומה שקורה במדינה, ממשלה שקורית במדינה, היא הסיבה העיקרית למפולת הנוראה ולשבר המחריד שקורה לציבור היקר הזה. האחוזים המבהילים של עוזבי הדת, של דתי לייט, נובעת מהפסיכה על שתי הסעיפים הללו. אם נער מתחנך לכך שהמלכות הזו היא נדבך במלכות השם, אז גם החינוך והתרבות וגיבורי התרבות של המלכות הזו מהווים נר לרגליו, וכך הוא גדל בבלבול ובניגודי ערכים. כל הערכים ובעיקר ערכי הצניעות נעשים מעורבבים, ואף הם ממזגים בקרבם קדושה וטומאה גם יחד. אני חוזר על פסקה אחת שעליה אני אתייחס במיוחד. אם נער מתחנך לכך שהמלכות הזאת היא נדבך במלכות השם, אז גם החינוך והתרבות וגיבורי התרבות של המלכות הזו מהווים נר לרגליו, וכך הוא גדל בבלבול ובניגודי הערכים. כל הערכים ובעיקר ערכי הצניעות נעשים מעורבבים אף הם וממזגים בקרבם קדושה וטומאה גם יחד. הפתיחות לעולם, הפתיחות למדינת ישראל, גורמת לבלבול. ואני מבקש לא להתווכח עם הנתונים. נניח שהנתונים נכונים, או נניח שזה לפחות חלק מהסיבה מדוע חלק מהמחנה שלנו לא צועד קדימה, לא מתקרב מספיק לריבונו של עולם, כי גם הגיבורים של התרבות, הוא מושפע מהתרבות החילונית. אני מבקש לקחת את הנתונים האלה עכשיו ולא להתווכח עליהם. השאלה אבל, למה מחנכים? למה אדם כיחיד עובד על עצמו? למה ציבור עובד על עצמם כציבור כדי לפתור את הבעיה הזאת? שתי מחשבות עיקריות באו לקרבי כשקראתי קטע זה. אחד, ולא שהרב טל מתכוון לזה, כי הרב טל עצמו מדבר בפסקאות קודמות מה הוא חושב על עצם הדבר, אבל צריך לדעת שכשאדם מחנך את עצמו הן כיחיד ואין כציבור, צריך לחנך לאמת. אי אפשר לחנך ולהגיד בוא נחנך ל-X כדי שנפתור בעיה Y, בוא נתנתק, נסגור את עצמנו, לא נהיה חלק, למרות שזה לא אמת, אבל כדי שנרוויח שלא נהיה מבולבלים. אדם לא צריך לברוח לקיצוניות, אדם צריך לחנך את עצמו באמת עם מורכבות ולדעת איך הוא מתמודד עם המורכבות הזו, לא לחנך את עצמו לשקר חינוכי כדי להרוויח משהו. אבל אני חושב שהנקודה העיקרית זה נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, נקודה עיקרית שאני חושב שצריך, אדם צריך לחנך את עצמו, והציבור צריך לחנך את הציבור, ופה בישיבה אנחנו צריכים לחנך ולהתחנך לדבר הזה כולנו, זה החינוך ליראת שמיים ולעמקות מחשבתית. מי שיש לו יראת שמיים וחושב בעומק, אז הוא יודע לעשות את מלאכת הבורר, אז הוא יודע להיות חלק, כי צריך להיות חלק, כי יש לנו אחריות של השפעה, כי מי שעדיין לא בתורה וממצוות הוא אח שלנו, ואנחנו צריכים להיות חלק, אבל באותו זמן אנחנו חייבים להיות משפיעים ולא מושפעים. וזה יהיה תלוי אם נצליח לחנך ליראת שמיים אמיתית ולעומק מחשבתי גדול. למה צריך לחשוב? אדם מושפע זה אדם רדוד, זה אדם שלא חושב מספיק. מה תפקידי? בשביל מה באתי? זה אדם שמושפע. אדם שעמוק, שחושב, אדם שמלא יראת שמיים, יכול להיות משפיע ולא מושפע. פרשה שלנו כתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אז אדם שואל את עצמו אחרי השמיטה, או בשנת השמיטה, מה נאכל? הרי אין תבואה, לא עובדים את האדמה. אל תדאג. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשתה התבואה לשלוש שנים. אז התבואה תגדל בשנה השישית פי שלוש. ויהיה לך גם לשישית, גם לשביעית, וגם לשמינית. שואל רב זוסה מנפולי, האח של רב אלימלך מליזנסק, למה התורה צריכה להביא את זה בלשון שאלה ותשובה? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, ואז באה התשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש שנים. למה לא מופיע בתורה הפסוק השני בלי הפסוק הראשון? קדוש ברוך הוא מודיע, אל תדאגו, בשנה השישית יהיה פי שלוש. מה צריך את הפסוק הראשון? שיופיע רק הפסוק וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש שנים. עונה רב זושה, לא לא, הפסוקים האלו זה רק למי ששואל את השאלה, אבל מי ששואל את השאלה הוא לא הגיבור האמיתי, הוא לא הגיבורי כוח עושי דברו שהם אלה ששומרים על השמיטה. מי שלא שואל את השאלה זה אותו אחד שמבין שכל העולם נברא בשביל קיום התורה, ואם התורה אמרה שיש שנת שמיטה אז ברור שיש תשובה, ולכן הוא בכלל לא שואל את השאלה, כי התפיסה שלו שמטרת העולם הזה היא קיום התורה, הוא לא רואה את העולם ותורה כסותרים אחד את השני. וזה האדם הגדול, האדם החושב, האדם שמבין שאין סתירה בין עולם לתורה. את התשובה הזאת, אומר רב זושה, צריך רק מי שלא מבין את הדבר הזה. ולכן בעצם התורה לא הייתה צריכה לכתוב את זה, כי זה פשיטה, כי ברור שככה העולם נברא. זה מה שרש"י אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. כל המטרה של העולם היא קיום התורה, והדבר הזה מאוד חשוב שנחיה ונחווה. כל זמן שאדם חושב שהעולם והתורה כסותרים אחד את השני, הוא לא יכול להגיע לשלמות בעבודת השם. רק אם הוא יבין שכל מטרת העולם היא קיום התורה, ובשביל זה העולם נברא, הוא יוכל להגיע שלימות ודביקות בעבודת השם. ולכן רק מי ששואל את השאלה מקבל את התשובה. אבל בעצם האידיאל היה לא לשאול את השאלה, כי זה פשוט מאליו. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כשהמטרה שלו היא לא קיום התורה, וממילא זה חלק מהתשובה. אומר רב זושה, זה הכוונה של המדרש, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו. אומר המדרש, במה הכתוב מדבר? אם בעליונים, אם מדובר על מלאכים, ולא כבר נאמר ברכו השם כל צבאיו, אלא אינו מדבר אלא בתחתונים, גיבורי כוח עושי דברו. במה הכתוב מדבר? אמר רבי יצחק בשומרי שביעית, בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחד, לחודש אחד, אבל בנוהג שבעולם אדם לא רואה את שדה בורו, נוטש את כרמו, נותן מיסים למלכות ושותק, מי שעושה את זה, יש לך גיבור גדול מזה, עליו נאמר גיבורי כוח עושי דברו. אז גיבורי כוח עושי דברו במדרש זה לא מי שעושה את השמיטה, אלא מי שעושה את השמיטה רואה את שדהו בור ולא שואל שאלות, כי הוא מבין שיש בעולם תשובות, כי העולם נברא בשביל תורה. ולכן הוא גיבור כוח, לכן הוא דומה למלאך. מלאך אין לו בלבול, מלאך יודע מה תפקידו, מה יהודו, מה העולם. אין במלאך יצר טוב ויצר רע שמשמשים ברבוביה. פה אחד שלא שואל, למרות שהוא רואה את שדה הוא נובל, הוא אותו אחד שמבין מה משמעות העולם, וברור שיש בעולם תשובה, וברור שהעולם נברא לזה, וממילא אין בכלל מה לשאול, לא יכול להיות אחרת. ולכן בזה הוא דומה למלאך. מה הפשט של הדברים? בואו ננסה להתעמק יותר, להבין יותר איך אנחנו באמת מחנכים את עצמנו לא לחיות בבלבול. דיברנו על יראת שמיים, דיברנו על תהליך של ברור, עומק של מחשבה. ננסה להבין את הדברים יותר לפי נפש החיים. אומר נפש החיים, זה היה קודם החטא. לא היה כלול אז מכל העולמות, אלא כוח הקדושה לבד, ולא מכוחות הרע. אבל אחר החטא, נכללו ונתערבו בו גם כוחות הטומאה והרע. והם מתעוררים ומשתנים כפי נטיית מעשיו, והוא עניין עץ הדעת טוב ורע. אומר נפש החיים, אתה יודע מה השתנה בחטא אדם הראשון? לפני חטא אדם הראשון, הטוב הוא הכוח היחידי ששלט באדם. הרע היה חיצוני מן האדם. אז האדם נטע אוטומטית לטוב, ולכן לא היה לו בלבול. עד כדי כך שנפש החיים מסביר שאדם שאכל מעץ הדעת ידע שהוא לא בסדר, רק הוא עשה את זה כדי לקבל שכר יותר בשביל ההתמודדות. אבל הנטייה של האדם הייתה נטייה לטוב. אחרי חטא אדם הראשון יצר הרע נכנס לתוך האדם, והאדם שומע בתוכו שתי קולות, ואדם מתמודד, והנטייה לרע נהפכת להיות חלק ממנו. ואם האדם לא ממלא את עצמו ביראת שמיים, ואם האדם לא ימלא את עצמו בחשיבה לעומק, בחשיבה אמיתית לעומק, להבין איזה קול אני עכשיו שומע, האם באמת הנטייה הזאת נובעת מיצר הטוב או מיצר הרע, כי שניהם בתוכי, אז ממילא הוא יחיה בבלבול. אבל התיקון לבלבול זה לא ריצה לקיצוניות, אלא זה חינוך ליראת שמיים ולעמקות, שהעמקות הזו תגרום שאדם יוכל להגיע בעמל שלו להיות כמו המצב של האדם הראשון לפני החטא. ולברר ולהפריד בין שני הקולות האלה. אומר נפש החיים, ונמשך העניין כן עד מתן תורה, שאז פסקה אותה זוהמה מתוכם. זאת אומרת שמיציאת מצרים עד מתן תורה זה בעצם ספירת העומר לקורבן העומר, זה הזמן שבו עם ישראל תיקן את עצמו להיות במדרגה קודם החטא. עם ישראל הוציא את עצמו ממתת שערי טומאה על ידי עבודה, ספר החינוך שואל למה יש מצווה לספור את ספירת העומר בשפתיים שלנו בדיבור, ואילו כשנידה סופר, כשזב סופר, אין דבר כזה. מה ההבדל בין שתי הספירות? ועונה ספר החינוך, ספירת העומר הוא מהלך, הוא תהליך. הוא תהליך התערותם של בני ישראל. להגיע למצב הזה, להגיע למצב שאין בלבול שהם יכולים להגיד נעשה ונשמע. אם זה היה נעשה יום אחרי יציאת מצרים, הם לא היו בדרגה הזאת. הם עדיין היו מושפעים. הם עדיין היו בשלב שיצר הרע בתוכם. אבל הבירור, ההכנה לקבלת התורה, היא יצרה שפסקה אותה זוהמה מתוכם. וכשאנחנו מתכוננים, חבר'ה, לספירה, למתן תורה, לזה אנחנו צריכים להתכונן. לא לחיות בבלבול. להבין מה הכוחות של הטוב ומה הכוחות של הרע, ולא לחיות בבלבול של שתי הכוחות האלו. ואומר נפש החיים, והדברים האלה הגיעו עד חטא העגל. השלב הזה של תיקון חטא האדם הראשון היה ממתן תורה עד חטא העגל, שבא השטן בערבב, היינו שבא מבחוץ כמו בעניין חטא האדם הראשון, ועל ידי חטא העגל חזרה אותה זוהמה ונתערבה בתוכם כבתחילה. תפקיד של ישיבה, תפקיד שלנו כאן, ולחזור למצב, או לשאוף כמה שיותר לחזור למצב הזה שהאדם הראשון לפני החטא. לא לחיות בבלבול. אם אדם לא חי בבלבול, אם אדם ממוקד, אם אדם יש לו תשובה לאן העם הזה הולך, יש לו תשובה לאן הוא הולך, יש לו יעד, יש לו שליחות, אז הוא לא יחיה בבלבול. אם אדם לא עובד על עצמו, אם אדם חי ברדידות, אם אדם לא מתמלא בעמל התורה שנותן יראת שמיים, אז באמת הוא יהיה מושפע מהחברה, הוא יהיה מושפע מהגיבורי תרבות, והוא יהיה מושפע מהכל. אני מרגיש הרבה פעמים שההשפעה של העולם המודרני, לאו דווקא של מדינת ישראל, ודווקא בשאלה הקשר למדינת ישראל, בכלל, השפעה שאנחנו חיים בעולם המודרני, כל נושא התקשורת למיניהו, כל העובדה שהיום המטרה היא שאדם יעשה את הדברים מהר, בעצם מחנך את האדם לרדידות. הכל מוגש לו, אין חינוך לעמל, אין חינוך לעמקות. אין חינוך לעבודה פנימית, לתהליך. ספירת עומר היא תהליך נפשי, ולכן אומרים בכל, כדי שזה יעזור לתהליך הזה, זה יחנך את האדם, זה יעביר אותו יום יום מאיפה שהוא נמצא. ספרים על רבנו סעדיה גאון, כל יום הוא היה אומר וידוי, כי כל יום הוא היה נמצא במדרגה אחרת ממה שהוא היה אתמול. אז הוא ראה דברים מסוימים שהוא עשה אתמול שלא מתאימים לו. החינוך הזה לעמקות, לחשיבה מורכבת, לא לראות דברים שחור לבן, לא לראות דברים רדוד, אלא באמת להתחנך לעומק עם ישרות. מה טוב לי, איך אני מדבק בעבודת השם, מה אני נותן ותורם לעם ישראל. הם צריכים להיות נר לרגלינו. אותו זושה שאמר את הפשט בפרשה שלנו על גיבורי הכוח, על השאלה והתשובה שמופיעה, ידוע שבסוף ימיו בכה בכי אדיר. באו ושאלו אותו תלמידיו, הרי כל ימיך עבדת את ריבונו של עולם, מדוע אתה כה בוכה? אמר להם רב זושה, אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו, יש לי תשובה. אם ישאלו אותי למה לא הייתי אהרון הכהן, יש לי תשובה. אבל משאלה אחת אני מפחד. הם ישאלו אותי למה לא היית זושה. כשאנחנו מדברים על עמקות מחשבתית, אנחנו מדברים על חינוך אינדיבידואלי. כי מה שנכון לאלף בעבודת השם לא נכון לבית, ומה שנכון לבית לא נכון לאלף. כמובן יש חינוך כקבוצה, אבל יש גם חינוך פנימי סליחה בתוך זה של כל אחד ואחד. וכדי שאדם לא יהיה מושפע אלא משפיע, אדם חייב להיות ניזון משני הדברים גם יחד, מהציבור, מהקבוצה שבה הוא נמצא, אבל בתוכה למצוא את תורת החיים שלו. יהי רצון שכל אחד מאיתנו אכן יזכה להיות גיבורי כוח עושי דברו. התפיסה הזאת שאין העולם נברא אלא לתורה, ולכן בעולם יש את התשובות לתורה, ולכן תורה לא מצריכה בריחה מן העולם, אלא תורה מצריכה לעשות את העולם בצורה נכונה, כי העולם נברא בשביל התורה, ועם ישראל נברא בשביל התורה. ראה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל עם ישראל. אם האדם יתפוס כך את העולם, אז הוא לא יחיה חיים כפולים, אז התורה לא תהיה במקום אחד והעולם נמצא במקום אחר. אם האדם יתפוס שמטרת העולם היא קיום התורה, הוא חי בתורה והוא חי בעולם והם ביחד, כי זה מטרתו לזה, העולם מטרתו לתורה, וכל מה שהוא עושה פה מטרתו לתורה הוא לקדש שם שמיים ולהיות שליח לעם ישראל. אז בעזרת השם נהיה כולנו לא רק בשמיטה אלא בתפיסת העולם, באותה מדרגה של כמה שיותר של האדם הראשון לפני החטא, של בירור, של הוצאת יצר הרע מתוכנו, שכשאדם שומע שתי קולות הוא יודע להבחן מה אמיתי ומה לא, כמו שקורא לזה הרב דסלר, האמת והאמת המדומה. הוא יודע מה הקול האמיתי בתוכו ומה הקול של האמת המדומה בתוכו. ונהיה כולנו כציבור, כיחידים, גיבורי כוח עושי דברו.